שלום וברכה, אחרי מעט הפסקה, בעקבות חג הפסח, אנחנו חוזרים, שבת פרשת, תזריע מצורע. והאמת ששבוע שעבר הכנתי שיעור, היה שיעור מוכן על כתיבה בחול המועד, ולצערי לא הספקתי להעביר אותו, ברוך השם, סיבות משמחות, כי נסענו לחדר לידה, וברוך השם, נולד לנו בן, כבר זכינו אפילו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ויקרא שמו בישראל מבשר, ולכבודו אני מקדיש את השיעור של היום, בעזרת השם שבאמת יבשר לנו בשורות טובות, לעניין הידיומה הפחות נעימים שיש לנו לקורונה שאנחנו מצויים בתוכה, אבל זה שיעור שעומד גם ללא ספק בפני עצמו. אישה כי תזריע וילדה זכר, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. מצוות המילה מופיעה בפרשת שבוע, ואפשר לדבר רבות על מצוות המילה, על תוכן המצווה, מהות המצווה, יש הרבה פרטים למצווה הזאת. אני רוצה לדבר על פרט יחסית שולי. השולחן ערוך בסימן רש סמך ה', הסימן שמתאר את הסדר הטקס של ברית המילה, בסעיף ו' כותב, הלכה מעניינת. שלא מצינו כמותה בהרבה מקומות. איך עד אפשר אבדינן למילה בעשרה, ואיך עד לא אפשר אבדינן בפחות מעשרה. כאשר יש אפשרות, אז עושים את הברית בעשרה, בציבור. אבל כאשר אין אפשרות, אפשר לעשות את הברית גם שלא בציבור. וזו שאלה נורא מעניינת. מתי מצינו הלכה כזאת, שאם רוצים אפשר לעשות אותה בציבור, ואם רוצים אפשר לא לעשות אותה בציבור. לכאורה בדברים שצריך בהם מניין, אז המניין הוא לעיכובה. למשל, המשנה במסכת מגילה, בדף כף ג' מונה רשימה של דברים שנקראים דברים שבקדושה, שאותם אפשר לעשות אך ורק במניין. וכך כתוב שם, אין פורסים על שמה ואין עוברים לפני התיבה, ואין עושים את כפיהם, ואין קוראים בתורה, ואין מפטירים בנביא, ואין עושים מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים, ואין מזמנים בשם פחות מעשרה. כל הדברים האלה, זה גם לשון המשנה, אי אפשר לעשות אותם בפחות מעשרה. באמת מצינו לשון כזאת גם ברקנתי בסימן תף קוף צדי ג', שם הוא כותב ואין לעשות ברית בפחות מעשרה. אבל לא כך פוסק השולחן ערוך. מקור דברי השולחן ערוך, שהם בשיטה בגאונים שמובאת בטור, אצלנו בסימן רש סמכי ביורדיה, שדר רב צמח גאון, דברים מופיעים גם בספר האיתו, בערך ברית מילה. שדר רב צמח גאון, איכה דליקה, אלא איתתה וגברה. מה קורה כאשר בברית מילה יש מצב שבו רק הגבר והאישה נמצאים, דבר שקרה בזמן האחרון, בנסיבות האחרונות שהגענו אליהם, אז לצערנו לא, אי אפשר כבר לעשות בריתות בצורה הרגילה שלהם, בוא נאמר ככה, כשמזמינים גדול, קהל גדול ורב, וצריך להסתפק באמת בקהל מצומצם, וחלק גדול מהמילות נעשו בפני שני אנשים, האבא והאימא והמואל כמובן. ואומר רב צמח גאון, כאשר יש מציאות כזאת, אז תפוס לילינוקה ומברכין על המילה, ואיחד אפשר להבדינן בעשרה, ואיחד לא אפשר להבדינן בפחות מעשרה. אומר רב צמח גאון, בעצם אין עיכוב לעשות ברית מילה גם בשני אנשים, אמנם לכתחילה יש להעדיף מניין, אבל לא חייבים כאשר אין מניין. ונשאלת השאלה, מה זה המציאות הזאת? למה בכלל צריך מניין בברית מילה? מה המקור של זה? ומדוע זה לא מעכב, אלא רק לכתחילה? אז האור זרוע בהלכות מילה, חלק ב' בסימן קופזיין, מביא כמקור לדברים מימרה מפירקי דרבליאזר, כך גם הובא גם ברקנתי שהזכרתי לאל, והם מכוונים למימרה שמופיע שם במדרש פרקי דרבי אליעזר בפרק י"ח. כל עדות נאמנת לישראל בעשרה. הכינור שהיה מנגן בו דוד בעשרה נבלים. עדות המת בעשרה, עדות ברכת השם בעשרה, עדות ברית מילה בעשרה, עדות חליצה בעשרה, שנאמר ויקח בועז עשרה אנשים. כל הדברים האלה קוראים להם במדרש פרק דרבי אליעזר עדות, ונאמר שהעדות בהם היא בפני עשרה, שזה דבר שהוא מיוחד. בדרך כלל אנחנו יודעים על פי שניים עדים יקום דבר, עדות היא בשניים, אבל כאן יש דברים שהעדות בהם היא בעשרה, שאחד מהם כמובן הוא ברית מילה. ממילה יש כאן מקור שברית מילה צריכה להיות בעשרה. מהמקור הזה של הצורך במניין בברית כעדות, למד רבי משה פיינשטיין הלכה מעניינת. בדרך כלל בשביל לצרף אנשים למניין אנחנו צריכים שהם יהיו באותו מקום. כך נלמד מהמשנה במסכת פסחים, שם הגמרא מדברת על אכילת קורבן הפסח, שצריך לאכול בבית אחד, בבית אחד יאכל, לא יוציאו ממנו חוץ. במשנה שם נאמר, עבר שיצא מקצתו, חותכת שמגיע לעצם, סליחה, אני מדלג במשנה, זה תחילת המשנה, מעניין אותנו יותר החלק השני שלה, מן האגף ולפנים כלפנים, מן האגף ולחוץ כלחוץ, החלונות ועובי החומה כלפנים. אז יש שם דיון על כל מיני חלקים שהם הגבול בין המקום שמותר לאכול את הפסח למקום שאסור, האם נחשבים כתוך המקום או כחוץ למקום. ובגמרא על זה נאמר, אמר רב יהודה אמר רב וכן לתפילה. אותו דיון נכון גם לגבי תפילה. בתפילה, כאשר צריכים שעשרה אנשים יעמדו במקום אחד, אז אנחנו צריכים גם כן לדון איפה נגמר המקום ואיפה הוא מתחיל. מה קורה אם אדם עומד ברוחב של הדלת? האם הוא נחשב בתוך בית הכנסת ומצטרף למניין, או שנחשב מחוץ לבית הכנסת ולא מצטרף למניין? ושם מובאת דעה חולקת, ופליגה דרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, אבל נראה שלהלכה יותר התקבלה שיטת רב. כך מופיע גם בגמרא בעירובין בדף צדיק ד', בסתמא דגמרא, הגמרא שם מדברת על שני חצרות, חצר גדולה וחצר קטנה, והיא אומרת שאנשים שנמצאים בחצר הקטנה נגררים אחר החצר הגדולה, ולכן הם יכולים להצטרף אליהם למניין ולא להפך. וגם משם יש הנחת יסוד לגמרא שבעצם צירוף למניין צריך להיות על ידי עמידה של אנשים באותו מקום. האם הדברים האלו נכונים גם בברית מילה? ומוישה פיינשטיין, בעקבות מוישה בחלק ד' ביורדיה, חלק ד' סימן ג', טוען שלא, והוא מביא את דברי פרקי דרבי אליעזר כמקור. הרי בפרקי דרבי אליעזר נאמר שהצורך בעשרה בברית הוא מדין עדות. לגבי עדות, מצינו בגמרא במסכת מכות בדף ו' מציאות של עדות מיוחדת. אחד רואה מחלון זה ואחד רואה מחלון זה, שני העדים נמצאים במקומות שונים, הם רואים אחד את השני ורואים את המעשה שאירע, אז הם יכולים להעיד אף על פי שהם לא נמצאים באותו מקום. אומר רבי משה פיינשטיין, מכיוון שהצורך במניין בברית הוא לא מדין דברים שבקדושה, ברית מילה לא מנויה במשנה במגילה כף ג' שציטטנו לאל, שמונה את כל הדברים שבקדושה, אלא הצורך במניין בברית מילה הוא צורך אחר, מדין עדות. ולכן דיני הצירוף של אנשים יהיו לפי צירוף עדויות, ולא לפי דיני צירוף למניין. והמציאות שרבי משה פיינשטיין נשאל עליה שם, זה אדם שעושים לו ברית בבית חולים, דבר שמצוי, בטח יותר מצוי בחוץ לארץ, שם מוהלים פחות מצויים, אנשים גם היום בארץ, אבל חוששים לעשות ברית מילה אצל מוהל בחוגים מסוימים, ולכן מבקשים לעשות את המילה בבית חולים בצורה יותר של ניתוח, ושם באמת יש זכוכית, לא כולם מורשים להיכנס לחדר הניתוח, אבל אפשר לראות מבחוץ את מה שקורה בפנים. אז לגבי צירוף למניין, בוודאי שזה לא מועיל, יש כאן חללים שונים לדברים שבקדושה, העשרה כאן לא נחשבים כקבוצה אחת, אבל אם כל הצורך כאן הוא צורך בעדות, ממילא ניתן להעיד כך, וכך באמת פוסק רבי משה פיינשטיין. אבל הכיוון הזה דורש קצת עיון. קודם כל, איפה מצינו שעדות היא בעשרה? כמו שציינתי לאל, אנחנו יודעים שעל פי שניים עדים בכל דבר. לא על פי עשרה. ודבר שני, אם באמת יש כאן צורך בעדות, מדוע הוא לא מעכב? בדרך כלל, אנחנו מצריכים עדות כאשר דברים מעכבים. אז נראה לי להציע שהיסוד כאן של הצורך בעשרה, שמובא בפרקי דרבי אליעזר, לא צריך להבין אותו כפשוטו. אין מדובר כאן על עדות סתם, והראיה שיש כאן דברים שבכלל לא צריכים עדות. כן, הפרקי דרבי אליעזר כותב שהכינור שהיה מנגן בו דוד בעשרה נבלים. דהיינו, היו עשרה מיתרים, אם אני מבין נכון, בכינור שדוד ניגן בו. מה זה קשור? מה זה קשור בכלל לדיני עדות? וגם הדברים האחרים שמובעים שם, שבהם כן יש צורך בעדות, אנחנו יודעים שלהלכה עדות בהם בשניים. עדות המת בשניים, אפילו בעדות המת אנחנו לפעמים יותר מקלים. עדות ברכת השם היא גם כן בשניים, ולא בעשרה. וברית מילה כלל לא צריכה עדות, כמו שכבר הזכרנו. ולכן נראה לי להציע כיוון קצת אחר. ובהקדם הדברים אני רוצה להביא תשובה של הלבושי מרדכי. באור החיים, במהדורה קמא בסימן נדבב, נשאל הלבושי מרדכי שאלה שהאחרונים באמת מתלבטים. יש לנו הלכה בברית מילה של זריזין מקדימים למצוות שנלמדת מאברהם אבינו וישכם אברהם בבוקר, מכאן שזריזים מקדימים למצוות, ויש עניין לעשות את המילה כמה שיותר מוקדם. אך מה קורה כאשר אדם יכול לעשות את המילה מוקדם, אבל אז לא יהיה לו מניין. אבל אם הוא יאחר קצת, יגיע לו מניין. האם מותר לעכב את הברית בגלל זה, או אסור? הרב עובדיה, בתשובה באבי העומר חלק ב' סימן י"ח, כותב למסקנת דבריו, ומי הוא אם עושה כן כדי שיוכל לעשות המצווה בעשרה, ואם יקדימנה יצטרך לוותר על מניין, אפשר להתיר לשעותה ולעשותה במניין. זאת אומרת, יכול להיות שיש היתר לאחר את הברית בשביל שיהיה מניין. הלבושי מרדכי חולק על זה מכל וכל. והוא כותב כמה יסודות מעניינים בדיני מילה. והנה לעניות דעתי, זה לא שייך כלל לומר ברוב עם, כי אם במצווה שיחיד מוציא רבים. כגון היידה אורחה עם סימן ריש צדיק ח' לעניין הבדלה וכן בעלל ולולב, וכן תקיעת שופר. אבל, אני מדלג מעט, וכי נעימה דעדיף להניח תפילין וציצית בציבור מהאיתם, בעולם לא שמענו. דבר ראשון טוען, הלבושי מרדכי, כל הדין של ברוב עם הדרת מלך, הוא אך ורק במצוות שבהם אחד מוציא את הרבים, ואז יש עניין להוציא הרבה אנשים. לעומת זאת, בברית, כאשר רק התינוק יוצא ידי חובה, אין בכלל דין של ברוב עם הדרת מלך. וכראיה לדבריו, הוא מביא את הטור שלנו בסימן ריש סמכי, שכתב בשם רב צמח גאון, דיש להדר במילה אחר עשרה יחד אפשר, אבל מכל מקום, כיוון דלא הוזכר בגמרא, ודאי אינו משום דשייכי לציבור. זאת אומרת, אומר הלבושי מרדכי, גם הדין הזה שצריך מניין, הוא לא בגלל שמצוות מילה שייכת לציבור. ואני רוצה לחלוק, כן, לניו דעתי, אני רוצה להציע משהו אחר מהלבושי מרדכי, כמובן שקטונתי מלחלוק על דבריו, ובכל זאת, ראשית כל, יש שני הנחות בדבריו, שעל כל אחת מהן אפשר לחלוק. ההנחה הראשונה היא, שדווקא במצוות שיחיד מוציא את הרבים, שייך הדין של ברוב המדרת מלך, ולא במצוות שיחיד עושה. לא בטוח שההבנה הזאת נכונה, בשביל זה צריך לעיין בדיני ברוב המדרת מלך, בהחלט יש מקום לומר מה שלא עולה על דעתו של הלבושי מרדכי, שגם להניח תפילין בפני עשרה זה ברוב המדרת מלך. סוף כל סוף אדם עושה את המצווה לעיני הרבה אנשים, יש כאן מימן של קידוש השם, וייתכן שזה באמת מוסיף הדר למלך. אבל נעזוב רגע את השאלה הזאת, כי היא לא עיקר הדיון שלנו. לגבי מצוות מילה, מבין הלבושי מרדכי, שהיא מצווה ששייכת ליחיד ולא לציבור. אז ודאי שבאמת רק יחיד יוצא בידי חובה. התינוק. זה ההנחה הפשוטה של הלבושי מרדכי. אבל כשמעיינים קצת יותר, לא בטוח בגלל שהדברים נכונים. אנחנו יודעים, גמרא משנה מפורסמת בקידוש שכ"ט, שאחת ממצוות האב על הבן זה למולו. דהיינו, יש מצווה על האב למול את הבן. ייתכן אף שמצווה דאורייתא. וכתוב בגמרא שם, ואיכא דלא מה אלי אבוה מחי ואי בידינא למימא לי. לא רק שהחיוב הוא עליו, אלא החיוב הוא גם על בידין. יש במצוות המילה מימד כללי, שכל עם ישראל מחויב במילה של כל ילד וילד. בוודאי שהדברים מסתברים, הרי מצוות מילה היא הכנסה בבריתו של אברהם אבינו, כמו שאנחנו אומרים בברכות המילה, ועניין ששייך לכלל עם ישראל. התינוק על ידי המילה נכנס להיות חלק מקהל הדת ישראל. ולכן זה לא מדויק לומר שמצוות המילה היא מצווה של יחיד. ואם באמת מבינים כך שיש מימד ציבורי במצוות המילה, אז בהחלט ניתן להציע שזה היסוד לדיני, לצורך בעשרה בברית, מה שהלבושי מרדכי דוחה. ואולי זה בעצם העדות שעליה מדובר בפרקי דרבי אליעזר. מה זה בעצם עשרה אנשים? מה מיוחד בעשרה אנשים? עשרה אנשים הם עדה. עד מתי לעדה הרעה הזאת? הפסח נשחט בשלוש כיתות של עשרה אנשים. כל אחת, עשרה אנשים, זה משהו שמייצג את כלל עם ישראל. ולכן מילה צריכה להיות בפני נציגות מכלל עם ישראל. אז ודאי שזה נציגות לכתחילה. היא לא מעכבת בדיעבד. ואולי כך אפשר להבין את הצורך במניין. וממילא תובן גם שיטת הרב עובדיה שיש צד לדחות את הברית בשביל שיהיה מניין. ואם כן, מצינו הסבר גם לצורך בעשרה כעדות. העדות כאן היא לא עדות כפשוטה, לא על פי שניים עדים יקום דבר, אלא ייצוג של כלל עם ישראל. והדברים מובאים, למשל, לגבי עדי קידושים, הרש"ר הירש מסביר את הצורך של עדי קידושים כעדי קיום, בגלל שהם ייצוג של כלל עם ישראל, לא נרחיב בדברים, אבל זו הבנה אחת לצורך בעשרה בברית מילה, שהצורך נובע מעדות שרצינו להציע שהיא כנציגות של עם ישראל. אבל אפשר להעלות שתי סברות נוספות מדוע יש צורך בעשרה אנשים בברית מילה. קודם כל, ברית מילה היא לא הדבר היחיד שהוא לא דבר שבקדושה והוא צריך עשרה. יש עוד ברכות או עוד מקומות שמצינו בהם צורך בעשרה. אחת הדוגמאות המפורסמות זה הזימון, בתשעה והוא אומר נברך אלוקינו שאכלנו משלו. אבל דוגמה נוספת היא ברכות הנישואים. הגמרא במסכת כתובות בדף זין עמוד ב' כותבת, תנא מניין לברכת חתנים בעשרה? שבע ברכות צריך לברך אותם במניין. מה המקור לזה? מביאה הגמרא שני מקומות, שנאמר ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה. בועז כאשר הוא בא לשאת את רות לוקח עשרה אנשים מזקני העיר. וזה המקור, אני מזכיר, של הפרק דרבי אליעזר לעדות בעשרה באיבום. אז כאן בגמרא בכתובות זה מופיע כצורך בעשרה בברכת חתנים. ורבי אבאו אמר מאחר, במקלות ברכו אלוקים ממקור ישראל. את הלימוד של רבי אבאו אפשר להבין בכמה צורות. רש"י שם בכתובות כותב, במקלות ברכו אלוקים ממקור ישראל, על ברכת מקור צריך קהל. מקלות זה קהל, ממקור ישראל זה ברכת מקור, ברכה על עסקי מקור, על עסקי נישואים. ואין הקהל פחות מעדה, ועדה עשרה כדי אלפינן מעדת מרגלים עד מתי לעדה הרעה הזו. לפי הבנה זו של רש"י, יש כאן דין מיוחד באמת בברכת חתנים. בטור בהלכות קידושין בסימן למדלת באבן העזר כמובן, מופיעה מחלוקת בין הגאונים, האם יש צורך בעשרה גם בברכת האירוסים. בחתונה אנחנו מברכים שתי קבוצות של ברכות, הקבוצה הראשונה זה ברכות האירוסים לפני נתינת הטבעת, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על העריות וכו', והקבוצה השנייה היא מה שמכונה שבע ברכות, שהן ברכות הנישואים. לגבי ברכות הנישואים, גמרא מפורשת, דינא דגמרא שצריך עשרה, שנלמד מהפסוק בבועז, או במקלות ברכו אלוקים ממקור ישראל. מה הדין בברכת האירוסין? אז בזה נחלקו הגאונים. כתב רב שמואל הנגיד, שאין ברכת אירוסין צריכה עשרה. ורבי כתב שצריכה עשרה ולזה הסכים הראש. גם רב החי גאון בשאילתות בחיי שרה בשאילתה תזיין כותב שברכת אירוסין לא צריכה עשרה. הראש במסכת כתובות תולה את המחלוקת הזאת בשני המקורות השונים של ברכת הנישואים. לפי דברי התנא, שלפני זה בגמרא מופיעים בשם רב נחמן, שברכת הנישואים, הצורך בעשרה בנלמד מבועז, אז מסביר הראש, צודק רב החי, שברכת אירוסין צריכה להיות גם בעשרה. שרי מסתומה, גם בועז עשה ברכת אירוסין. אבל למי שלומד ממקלות ברכו השם, כן, ממקור ישראל, שממקור ישראל זה על עסקי מקור, אז אפשר לישא בלא ברכת אירוסין. בשביל להגיע לעסקי כן, בשביל רגע אחד, כן, בשביל להגיע לעסקי, לא בשביל להגיע, ברכת הרוסים בעצם היא לא על עסקי מקור, מה שמתיר את הביאה עצמה זה ברכת הנישואים, ולכן רק היא צריכה להיות בעשרה. הגרל השולחן ארוך, השולחן ארוך פוסק שצריך מניין, והגרל כותב שזה גם לשיטת הלימוד הזה, הלימוד מי במקלות ברכו אלוקים במקור ישראל, ואפשר להציע שלפי דעת הגרא, בעצם הלימוד כאן מלמד על ברכה. שכאשר יש, שיש ברכות מסוימות שבהן צריך עשרה. למה שיהיה צריך עשרה בברכה מסוימת? אז כאן נדמה לי שצריך להכניס את הממד של פרסומי ניסה. ערוך השולחן בסימן רי סמכי ביורדיה, כותב כך. וכתבו דנהגו לקחת מניין לסעודת מילה ומקרי סעודת מצווה, ואפשר דמשום פרסומי ניסאו. דכל פרסום הוא בעשרה, והמקור שמביא ערוך השולחן לדבריו זה הגמרא בכתובות בדף זין עמוד ב'. איכן זה מופיע בגמרא בכתובות בדף זין עמוד ב'? כנראה בפסוק הזה. במקלות ברכו אלוקים ממקור ישראל. צריך, כשמברכים, הברכה צריכה להיות במקלות. ואז הלימוד הוא לכאורה לכל ברכה. אז יכול להיות שלא כל ברכה פרטית, אבל כל משהו ששייך יותר לכלל, או שיש בו מימד של פרסומי ניסה. פרסומי ניסה, אני לא כל כך יודע למה ערוך השולחן בחר דווקא את הניסוח הזה, אבל מצינו כמה מקומות שבהם פרסומי ניסה הוא דווקא בעשרה. ככה הגרא בסימן תף רישיין א' מסביר את הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת, שיכולה להיות רק בעשרה, כי היא מדין פרסומי ניסה. והוא מביא הוכחה לכך, מהלל בליל פסח, שגם כן צריך להיות לדבריו דווקא במניין, כך מדויק גם בשולחן ערוך בהלכות פסח, שרק על הלל של ליל פסח הוא כותב שהוא צריך להיות בציבור, מכיוון שעניינו זה פרסומי ניסה. אז מצאנו שפרסומי ניסה צריך להיות בעשרה. וערוך השולחן מסביר שזה הצורך בברית. עכשיו ערוך השולחן מסביר עומד על נקודה מעניינת. לפי פרקי דרב אליעזר, שעשרה היא מדין עדות, אזי העדות היא בשעת המילה בעצמה. אבל אם מדובר על פרסומי ניסה, שהמטרה היא לפרסם את המצווה היקרה הזאת, הרי אין כאן באמת נס, אלא מצווה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כמו שיש גם באירוסים. ויכול להיות שזה קשור איכשהו לברכות שהן קשורות למעגל החיים, שבעצם כל מעגל החיים הוא ניסי במידה מסוימת, וזה פרסומי הנס כאן. אזי הברכה לא צריכה להיות דווקא בשעת המילה, ויכול להיות שעניינה דווקא בשעת הסעודה, שזה הדבר היותר מפורסם, יותר גדול ממעשה המילה בעצמו. כך מבין ערוך השולחן. בשיח יצחק, בסימן תף למנחת, שוט שיח יצחק, חולק השיח יצחק על ערוך השולחן, והוא דן באותה שאלה שדיברנו עליה, האם צריך להמתין במניין בשביל שיגיעו עשרה לסעודה או לא, והוא מציע שם שיעשו את המניין בבוקר ואת הסעודה לאחר מכן, והוא כותב שזה לא טוב, כי לאמת עיקר הדבר מניין עבור המילה הוא רק בעת קיום מצוות המילה. הוא מביא את הפרקי דרבליעזר כמקור לזה. ולכאורה יש כאן מחלוקת על ערוך השולחן, ונדמה שהדברים לא נתונים רק במחלוקת בין ערוך השולחן לשיח יצחק, שהם יחסית מאוחרים, אלא הדברים כבר נתונים במחלוקת השולחן ערוך והרימה. השולחן ערוך הביא את הדין של מניין, כמו שראינו בסעיף זין, בסימן רי סמכי. סעיף זין הוא באמצע הברכות ובאמצע התיאור של מעשה המילה בעצמו. הרימה מביא את הדין הזה של הצורך במניין בסעיף י"ב, שם פוסק השולחן ערוך, נוהגים לעשות סעודה ביום המילה, וכותב הרימה, ונהגו לקחת מניין לסעודת מילה, ומקרי סעודת מצווה. מעניין שמי שסימן את המקורות ברימה הפנה כאן לפרקי דרבליעזר, כשלכאורה, כמו שכותב ערוך השולחן, בפרקי דרבליעזר הדגש הוא על מעשה המילה, עדות היא נדרשת על המעשה בעצמו, אבל פרסום איניסה, הפרסום הרבה יותר שייך בסעודה. ויכול להיות שהמחלוקת הזאת בין השולחן ערוך, בין ערוך השולחן לבין השיח יצחק, היא בעצם נתונה במחלוקת השולחן ערוך והרימה, ובוודאי היא נתונה במחלוקת בין שתי הגישות שהצגנו כאן ללמה יש צורך בעשרה. ישנה גישה נוספת, גישה שלישית, הסבר שלישי למה צריך עשרה בברית מילה, שמקורו בהגעות אושרי, סליחה, בשלטי גיבורים על המורדכי במסכת שבת. בדרך כלל השלטי גיבורים מופיע על הריף, אבל במסכת שבת השלטי גיבורים פירש גם את המורדכי, שם בסימן תף כף ב' מביא המורדכי את הטעם, השלטי גיבורים את הטעם של פרסום איניסה, קצת לפני ארוך השולחן, אבל הוא מוסיף עוד מדנפשי, שצריך להיות עשרה לברית מילה דמדמינן תינוק הנימול ליוצא מבית האסורים, שצריך להודות באפי עשרה. בגמרא בברכות דף נ"ד עמוד ב' נאמר שארבעה חייבים להודות, אחד מהם זה היוצא מבית האסורים. והתינוק שהיה במעי אמו ויוצא לאוויר העולם, או שהיה ערל והופך להיות נימול, הוא בעצם יוצא מבית האסורים. הדרכי משה בסימן רי סמיכי מסביר בגלל זה את אמירת הודו להשם כי טוב, שהקהל אומר בברית מילה, שהיא בעצם מעין ברכת הגומל של התינוק. וברכת הגומל מפורש שם בגמרא בדף נ"ד עמוד ב', שצריכה להיות בעשרה, ירוממו בקהל עם. ולכן גם המילה צריכה להיות בעשרה. גם כאן יש כמה בעיות, ברכת הגומל היא לעיכובה בעשרה, ואילו כאן זה רק לכתחילה, תכן שזה בגלל שהברכת הגומל כאן היא בעצם של התינוק, שהוא לא באמת יכול לברך, אבל לא נעמוד על הנקודה הזאת. בכל אופן יש כאן גישה שלישית, הסבר שלישי לצורך במניין בברית מילה. יכולות להיות כמה נפקמינות בין הגישות השונות הללו. לפני זה אולי נציע עוד גישה רביעית. הרב עובדיה, פשוט יביע עומר חלק ב' סימן י"ח, מביא בשם המעבר יבוק. שהוא כותב כך, שמה שעומדים בעת מצוות ברית מילה, הוא לכבוד השכינה הבאה להופיע מאורה על כל העוסקים במצווה היא. כן? וכיוון לשכינה קדמה ואתי עליו אורח ערה בפחות מעשרה, שכל בעשרה שכינתה שריה. בברית מילה השכינה שורה. ובשביל השראת שכינה צריכים עשרה, כך מבואר בסנהדרין, למתת עמוד א'. אז אם כן מצינו ארבעה דרכים בביאור הצורך במניין בברית מילה. הדרך הראשונה מדברת על עדות, ולפי זה הצורך בעשרה הוא דווקא בשעת המילה בעצמה. הדרך השנייה מדברת על פרסומי ניסה, ולכן ייתכן שיש כאן דין בברכה, ברוך השולחן לוקח את זה לדין בסעודה שהיא מפרסמת את הנס. הסבר שלישי של השלטי גיבורים, שיש כאן מעין ברכת הגומל של התינוק, ברכת ההודעה. והסבר רביעי של המעבר יבוק, שיש כאן השראת שכינה. נפקמינה נוספת אפשרית בין ההסברים, היא בשאלה האם העשרה צריכים להיות דווקא גברים, או שאפשר שגם נשים ישנימו לעשרה. לגבי ברכת הגומל מצינו בזה מחלוקת, האם אישה שמברכת הגומל יכולה לברך בפני עשר נשים, או שיש צורך דווקא במניין. ואם הטעם של מניין בברית מילה הוא כברכת הגומל, לכאורה צריך להשוות את הדינים. אם מדובר על פרסום הניסה, גם בהחלט ייתכן שאפשר לפרסם את הנס גם בפני נשים. אבל אם מדובר על עדות, או מדובר על השראת שכינה, כמו שנאמר, כמו שמביא הרב עובדיה מהמעבר יבוק, בשני הדברים האלו צריכים דווקא גברים. הדין של מניין בגמרא במגילה נלמד מעדת המרגלים, שהייתה דווקא של גברים, וכך גם דיני עדות, אישה פסולה לעדות. ויכול להיות שזו עוד נפקמינה בין הדרכים הללו. אז עד כאן עסקנו באמת בדיני מניין בברית מילה. כמו שראינו, חשוב לציין גם בסוף הדברים, המניין הוא לא בעיכובה, הוא אך ורק לכתחילה, וראינו כמה דרכים והסברים כיצד להסביר את הצורך במניין. גם אחת השאלות שדיברנו עליה בהתחלה, החידוש של רב מוישה פיינשטיין שאפשר לצרף 10 גם כאשר לא באותו מקום, זו גם נפקמינה בין ההסברים השונים לברכת, לצורך ב10 בברית מילה. אז יהיה רצון באמת שנזכה לתקופות שבהם לא יצטרכו להתלבט בכל השאלות האלה, האם כשמותר להזמין דווקא 10 אנשים לברית, עדיף להזמין 10 גברים ולוותר על האמא של האישה או של הבעל בשביל שיהיה מניין, האם אפשר להצטרף מהחלון או אי אפשר להצטרף מהחלון, ונגיע באמת לימים כתיקונם שאפשר לעשות את הברית כתקנה וכסדרה, ושנזכה באמת שכל עם ישראל ייכנסו בבריתו של אברהם אבינו, לא רק בצורה הפיזית שלה אלא באמת גם בצורה הרוחנית שלה, ונזכה לקיים את מצוות המילה בגופנו ובנפשנו בכל עת ובכל שעה. שבת שלום.